פרשת מצורע.
פרשת מצורע. מפרי פי איש תשבע בטנו, תבואת שפתיו ישבע. שלמה המלך עליו השלום הודיענו בכתוב הזה: גודל כוח הלשון, הן לטוב הן לרע. כי אם הוא משתמש בלשונו בדברי תורה ויוכיח ויזכה את הרבים, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. ואם בדברי רכילות ולשון הרע, הנה עונשו מעוטד לשון עתיד ומזומן, ותשבע בטנו ממנו. ויהיה תחילת הכתוב, רואים שהוא מפרש ככה: החלק הראשון של הפסוק זה לרע, והחלק השני של הפסוק זה לטובה. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, דיבור של אדם הוא יוצר, הוא מביא סובה. אבל השאלה איזה סובה? יש סובה לטוב ויש סובה לרע. אז רואים שהוא מפרש שהחלק הראשון של הפסוק, מפרי פי איש תשבע בטנו, זה יכול להיות הנקודה המחשבת, תשבע בטנו, סבל הבטן, לעומת תבואת שפתיו ישבע. יש פה, הוא מדבר פה על שני מיני סובה, סובה הבטן וסובה שהוא לא משייך אותו לאחד האיברים. הוא מדבר על האדם בכלל. אז מפרי, אז נראה איך שהוא מפרש. ויהיה תחילת הכתוב: מפרי פי איש תשבע בטנו, על עונש לשון הרע. וסופו, כשאומר תבואת שפתיו ישבע, על שכר לשון הצדיק המצדיק והמזכה את הרבים מלשונו. והכתוב שאחריו, הפסוק שלאחר הפסוק הזה, נקשר עמו ובאור אליו, הוא משמש באור לפסוק הזה, והוא שאמר: מוות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. מוות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. יאמר, מאחר שיש מוות וחיים ביד לשון, מי שאוהב הלשון והוא חפץ לדבר תמיד, ישתדל להרבות אליו שכר, וידבר בענייני חוכמה ותוכחות חיים והאמת והשלום, ויוכל פרי הלשון ויהיה שכרו רב, כי חיים ביד לשון. וכאשר הוא רגיל לדבר יותר משאר בני אדם, כן ירבה שכרו. ובעניין ההפך גם כן. זאת אומרת, יש, אומר, רואים שהוא עושה, מעניין מאוד, יש אנשים שאוהבים לדבר, כן? יש אנשים שאוהבים לדבר, אומר, טוב מאוד, יש לך אהבה לדבר, תדבר, אבל לדבר דברים כאלה שיגרמו לך בסופו של דבר נחת, יגרמו לך תועלת. את היכולת הזאת או את האהבה הזאת שיש לך לדבר, תנצל לדברים טובים, כי אפשר חלילה לנצל להשתמש באותה אהבה לדברים רעים. אז הוא אומר, מי שאוהב והוא החפץ לדבר תמיד, ישתדל להרבות אליו שכר, וידבר בענייני חוכמה ותוכחות חיים והאמת והשלום, ואז באמת יאכל פרי הלשון, כי חיים ביד לשון. וכאשר הוא רגיל לדבר יותר משאר בני אדם, הוא אומר, אתה יכול להרוויח. זאת אומרת, העובדה שיש לך אהבה לדבר היא בסופו של דבר יכולה גם לגרום לך רווח. מדוע? משום שאם אתה תדבר בדברים טובים, כן, דברים שיש בהם תועלת, אז אתה באמת תגרום לעצמך רווח יותר מאנשים אחרים שלא מדברים. אומרת, האימנות מדיבור, זאת אומרת, יש אדם שלא מדבר, אז מצד אחד הוא חוסך לעצמו גם דיבורים רעים, הוא לא מדבר גם דברים לא טובים, אבל הוא גם לא מדבר דברים טובים. כן, אז הוא אומר, האדם שיש לו אהבה לדבר, זה אומר, יש תכונה, יש אנשים עם תכונה של אהבה לדבר. כן? אז הם יכולים להשתמש בכוח הזה לטובה, וחס וחלילה אפשר גם להשתמש בו לרעה. כן? זה מה שהוא אומר. יש כוח. ובעניין ההפך גם כן. אם אוהב הלשון לדברי רכילות, ולשון הרע, על עונשו גדול, ויוכל פרי העונש. ועל כן יש לו להיזהר בזה. כי מוות וחיים ביד לשון. והתורה תודיע אותנו בעונש לשון הרע. כי מי שאינו נזהר ממנו הוא נענש, בזה הוא מגיע לפרשה. והתורה תודיע אותנו בעונש לשון הרע, כי מי שאינו נזהר ממנו הוא נענש ולוקה בצרעת. ומזה נקרא בשם מצורע, אשר באורו מוציא רע, מוציא שם רע, כי שם העונש מבאר החטא שנענש עליו. ויצריכנו הכתוב קורבן, מעניין, ויצריכנו הכתוב המצורע, כשהוא בתהליך הטהרה שלו, כן, אז הוא צריך להביא קורבנות, הוא מביא קורבן השם, הוא צריך להביא קורבנות. אז הוא מפרש, זה בדבר מעניין, בדרך כלל אדם מדבר לשון הרע, כן, אז הוא לא אין כפרה לשון, אם אדם דיבר לשון הרע, הוא מדבר לשון הרע, אבל הוא לא מצורע, אז אין יש, אני אתן דוגמה, אדם חילל שבת בשוגג, אז יש אצלנו כלל שכל עבירה, כל לאו שזדונו קראת, אם עשה אותו במזיד הוא חייב קראת, אז אם הוא עושה אותו בשוגג הוא חייב חטאת, זה הדין, כל זה כלל, כל לאו זדונו קראת שגגתו חטאת. אבל מצורע אין קורבן למי שמדבר, סליחה, לא מצורע, הלשון הרע אין קורבן. אדם שדיבר לשון הרע, לא משנה בשוגג, במזיד, אין קורבן על לשון הרע. אלא מה? אבל אני אומר, יש פה חידוש בדברי רבנו בחיי. הוא מפרש, נכון שאין קורבן על לשון הרע, אבל אם אדם כתוצאה מלשון הרע שהוא דיבר, הוא לקה בצרעת. וכדי להיטהר מהצרעת, כן, כדי להתרפא מהצרעת, או אחרי שהוא נתרפא מהצרעת, הוא צריך להביא קורבנות. כן? אז הקורבן הזה, אחד הקורבנות שהוא מביא, הקורבן שהוא מביא הוא כפרה על החטא. כי היה אפשר לומר, לא ככה, אני אתן דוגמה. למשל, האמת היא שגם שם זה מצויר ככפרה, אף על פי שזה לא חטא ברור. אישה יולדת. אז כדי שהיא תוכל לאכול בקודשים, או כדי שהיא תוכל להיכנס לבית המקדש, היא צריכה להביא קורבן. אישה יולדת מביאה שני קורבנות, קורבן עולה וקורבן חטאת. אז יש מושג של, אבל הקורבן הזה לא נקרא קורבן על חטא, כי היא לא חטאה, מה היא חטאה? הגמרא אומרת שזה שהיא צריכה להביא את הקורבן כי נשבעת שלא תלד אחרי שהיא ילדה, אבל זה רק משהו יותר מחשבתי, זה לא משהו מעשי, היא לא עברה, היא לא עשתה איזשהו חטא שחייבים עליו קורבן חטאת. אז מה ההגדרה שלה? ההגדרה שלה היא מחוסרת כפרה, זה נקרא קורבן מחוסרי כפרה. יש אנשים שלא יכולים להיכנס למקדש ולא יכולים לאכול בקודשים, אלא אם כן הם שבסופו של דבר, חוץ מלמשל התבילה שהם צריכים לטבול והערב שמש, זאת אומרת שקיעת החמה אחרי התבילה, הם צריכים גם להביא קורבן. אז הקורבן הזה הוא מטהר אותם, זה קורבן שתפקידו לטהר, זה לא קורבן שתפקידו לחפר.
מה
נזיר? נזיר הוא לא מחוסר כפרה, נזיר צריך להביא קורבן באמת על חטא. לא, אז אתה צודק, נזיר גם כן מביא קורבן, זה נכון, אתה אומר מביא קורבן, אבל אצלו זה לא בעיה של תומה, אתה צודק, זה לא חטא. נזיר כשהוא גומר את הנזירות שלו הוא מביא קורבן, אבל הקורבן שלו זה לא קורבן על חטא מצד אחד, וגם זה לא קורבן שבא לחפר מצד שני, משום שהוא לא חטא. הגמרא אומרת שנזיר חטא בזה שהוא צייר עצמו מן היין, כן? אבל שוב, זה משהו יותר מחשבתי. הקורבנים, יש מושג שנקרא קורבנות מחוסרי כפרה. אחד ממחוסרי הכפרה שצריך קורבן זה מצורע, כי מה נקרא מחוסר כפרה? מחוסר כפרה הכוונה היא שבתהליך התארה שלו, כן, הוא צריך גם להביא קורבן. אז הקורבן משמש תפקיד שהוא מתאר אותו, כי על ידי זה הוא יכול להיכנס למקדש, הוא יכול לאכול בקודשים. אם הוא לא הביא את הקורבן, גם אם הוא נתרפא מהצרת, כל עוד הוא לא הביא את הקורבן, אז הוא לא יכול לאכול בקודשים ולא יכול להיכנס למקדש. אבל אני אומר, כתוב כאן בדבריו של רבנו חיי, ויצריכנו הכתוב קורבן לחפר על חטא הלשון. ויצריכנו הכתוב קורבן לחפר על חטא הלשון, ואין לו טהרה אלא על ידי כהן, וזהו שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע ביום תורתו, והובא אל הכהן. ודרשו רבותינו ז"ל, חכמי האמת, אין הנגעים באים אלא הלשון הרע, שנאמר, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. כלומר, מסביר, מה הכוונה? אל תיתן רשות להוציא דבר מפיך לחתי את בשריך. מה הכוונה? להלקות את גופך. כי כשאתה תוציא דברים לא טובים מהפה, חס וחלילה, גופך ילכה. ולא תאמר לפני המלאך הממונה עליך, בשגגה הוצאתי הדיבור מפי. ולא תאמר לפני המלאך הממונה עליך, בשגגה הוצאתי הדיבור מפי. מדוע? שכל דיבור ודיבור שיוצא מפיך בספר נכתבים, בין טוב ובין רע, בין שוגג בין מזיד. המשך הפסוק שם, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך, למה יקצוף האלוהים על קולך וחיבל את מעשה ידיך. שלמה המלך אומר, אתה תדבר והתוצאה תהיה לחתי את בשריך, יקצוף האלוהים על קולך וחיבל את מעשה ידיך. אלו הידיים והגוף שלוקים בנגעים. דבר אחר, אל תיתן את פיך דיברה תורה בלשון נקייה. אם אמרה לך אשתך שהיא נידה, אל תחתי את גופך ותפגע בה. ואל תאמר לפני המלאך הממונה על צורת הוולד. זאת אומרת, זה שני פירושים בפסוק, שני פירושים בפסוק. דרשה אחת של חז"ל היא מדברת על אל תיתן את פיך לחתי את בשריך ביחס ללשון הרע, ודרכה שנייה, כן, דרשה שנייה ביחס למגע עם אשתו נידה, כן? אל תאמר לפני המלאך המונה על צורת הוולד שוגג, היא לא הייתי יודע. למה יקצוף האלוהים על קולך וחיבל את מעשה ידיך? אילו הבנים שלוקים בנגעים. זה דבר מעניין, זה חידוש, כן? הוא מפרש, לחתי את בשריך וחיבל את מעשה ידיך, הכוונה היא הבנים לוקים בנגעים בגלל המעשה של האב. האבות
פגומים?
מה?
פגומים זה פיזית?
הוא אומר וחיבל את מעשה ידיך, הוא מפרש על צרעת, שהבנים, הילדים לוקים בצרעת.
זה מה שנולד, ילדים שנולדים
בגמרה, מה?
בתורה יש על גוף האדם עצמו, על בגדים ועל הבתים, על הבית שלו, אבל לא מעבר.
לא, אז יש מושג של נגעי אדם. אבל הוא אומר, יכול להיות מצב שילד יהיה נגוע. מה הוא השם?
נכון.
אז אלא מה? אז הוא תולה את זה, הוא מפרש הפירוש הוא, הילד לוקה באבון אורב.
לוקה בצרת?
כן, 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 כתוב. וחיבל את מעשה ידיך.
אז מה הילד צריך לעשות?
מה?
לא, אבא זה השם.
היה אבא השם.
מה הילד צריך לעשות? הוא רוצה...
לא, אז הוא צריך לעבור תהליך של טהרה, כמו שאדם גדול עובר תהליך של טהרה. זה לא משנה, אבל כל פנים, הוא מפרש שזו הדרשה השנייה של חז"ל. יש עוד דרשה של חז"ל על הפסוק הזה, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. נדמה לי שהגמרא אומרת מסכת שבת שבעוון נדרים ושבועות בנים מתים, כן? אז גם כן זה דיבור, אבל זה לא דיבור לשון הרע. זה, האדם נשבע או נודר, נודר ועובר על הנדר או עובר על השבועה, אז בעבור נדרים ושבועות של אדם, הבנים, שם כתוב מיתים, לא לוקים. כן, 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 כן. אז כל פנים...
אז כאן הכוונה שהם נולדים עם צרת?
לא.
הם יהיו עם צרת,
הם לוקים בצרת. לא כשהם, אפילו כשהם ילדים, אבל הם לוקים בצרת.
אפילו היא עבירה, היא
העבירה של ההורים, העבירה נעשתה על ידי ההורים,
אפילו כאשר הם כבר חיים.
כן, כן, כן,
זה פשוט כשהם נולדו.
כן, 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 אחרי שהם כבר נולדו.
מה זה צרת? זה מחלת אור, זה יכול להיות שהם חולים במחלת.
כן, כן, כן. דבר אחר, אל תיתן את פיך לחטי את בשריך. אם עשית בזדון תצטרך לכהן שנקרא מלאך, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקותו. ואל תאמר לפני הכהן בשגגה חטאתי, לעצמך אתה מתה. למה יצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? אלו הבנים שלוקים בצרה.
כן, אני חוזר על זה, כי הרי בפרשה הקודמת אנחנו לומדים מהסמיכות בין מילה לעניין של הצרת, שאם יש נגע בעורלה אז בכל אופן מותר למול.
יש פסוק מיוחד, זה לא סמיכות, יש פסוק מיותר בפסוק, כתוב ביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז הגמרא לומדת מהפסוק בשר, שאפילו אם יש צרת במילה, מצוות העשה של מילה דוחה את הצרה.
אני תמיד שאלתי איך יכול להיות שעל בן של 8 ימים יש צרת.
זה יכול להיות.
אז יכול להיות
בטח, כן, כן, כן. אז, כמו שאמרנו, יכול להיות באבון אב, יש על הילד צרת, ודאי. ומה שאמר ביום תאורתו, כתוב, זאת תהיה תורת המצורע ביום תאורתו. מה הכוונה ביום תאורתו? ביום שירצה להיטהר, והובא אל הכהן, לימתך שאין לו טהרה לעולם, כי אם על פי כהן. כי אין העניין שיבוא המצורה אל הכהן. כן? הדבר מאוד מעניין, אומר. מה פירוש והובא אל הכהן? הרי המצורה נמצא מחוץ למחנה. אדם שנגוע בצרת, מוציאים אותו מחוץ למחנה ישראל. הוא לא יכול להיות לא בתוך מחנה כהונה, לא בתוך מחנה לוויה, ולא בתוך מחנה ישראל. כתוב, יצא מחוץ למחנה. עכשיו, כל עוד אין קביעה שהנגע באמת בטל או נרפא, הנגע נרפא, הוא לא יכול לבוא אל תוך המחנה. כדי שנקבע שהנגע נרפא, צריך כהן. אז הכהן צריך לצאת אליו, ורק אחרי שהכהן יגיד שהנגע נרפא, הוא יוכל להיכנס חזרה למחנה. אז הוא שואל, מה זה והובא אל הכהן? זאת תהיה תורת המצורה ביום תאורתו, והובא אל הכהן. מה זה והובא אל הכהן? הוא לא מובא אל הכהן, הוא נמצא מחוץ למחנה. צריך כהן שיקבע שהנגע נרפא. בבקשה,
שום ביום תאורתו צריך להביא קורבן לכהן.
לא, יש סדר, זה לא הולך ככה. יש כמה שלבים בתארה של המצורה. יש כמה שלבים. קודם כל צריך לוודא שבאמת הנגע נרפא, ויש, הקביעה הזאת נעשית על פי סימנים. זאת אומרת, למשל, אם אנחנו אומרים למשל ששיער לבן בבהרת, בנגע, כן, זה סימן טומאה, אז ברגע שהשיער הפך להיות, באמת, אין כבר שיער לבן, זה סימן שנרפא הנגע. דוגמה, יש כמה סימנים שעל פיהם אנחנו קובעים שהנגע נרפא. אבל מי קובע? מי שקובע את זה זה הכהן. וכדי לקבוע את זה הוא צריך לצאת מחוץ למחנה, לראות את הנגע כשהמצורע עדיין נמצא מחוץ למחנה. אז השאלה שהוא שואל, מה זה והובא אל הכהן? ההפך, והכהן יוצא אליו. אז הוא אומר, ביום שירצה להיטהר, ומה שאמר ביום תאורתו, הכוונה היא ביום שירצה להיטהר והובא אל הכהן, לימדך שאין לו טהרה לעולם, כי אם על פי כהן. כי אין העניין שיבוא המצורע אל הכהן, ההפך, אבל הכהן היה יוצא אליו, אל מחוץ למחנה באשר הוא שם. זה מה שכתוב אחר כך, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. אז מה זה והובא אל הכהן? מה פירוש המילים? והובא אל הכהן, אומר, הכוונה היא, והובא אל הכהן, הכוונה היא שמי שיכול לתאר אותו או לקבוע שהוא טהור או להתחיל את שלבי ההתארות שלו זה רק כהן. כן? לא הוא יכול, לא הוא יכול, זה גם להפך. מי שקובע שהוא תמה, הקביעה שהוא תמה, שהוא מצורע, שהוא צריך לצאת מחוץ למחנה, זה גם כן, היא לא תלויה במציאות. זאת אומרת, אפילו הוא רואה שיש פה את אדם, אדם יש לו נגע, והוא יודע, כתלמיד חכם, הוא יודע את הרשע, הוא יודע שזה נגע צרת, כן, לפי כל הסימנים. הוא לא יכול, הוא לא תמה. אין לו דין תומה.
הוא הולך לכהן
חייב כהן לקבוע שזה תמה. אם כהן לא אמר שהנגע תמה, הוא עדיין לא תמה, הוא יכול להיות בתוך המחנה. זה ש, זה ש, לפי הסימנים הנגע מוגדר כנגע צרת, זה לא מספיק. צריך שכהן יגיד שאתה עד כדי כך. הגמרא אומרת שאפילו כהן עם הארץ שהוא לא יודע, אז ויש תלמיד חכם שאומר לו, כן, שזה נגע. אז גם אם התלמיד חכם אומר שזה נגע, זה לא נגע עד שהכהן יגיד. אז לכהן עם הארץ צריך להגיד לו, שמע, זה נגע, והכהן יגיד הנגע תמה. צריך את הפה שלו. אם הוא לא אומר הנגע תמה, אז עדיין לא תמה. זה לא יעזור, אבל מבחינת המדדים של התורה זה מוגדר כנגע צרעת, אבל לקבוע שהוא תמה צריך כהן, ולהפך, גם לקבוע שהוא טהור צריך כהן. בלי הקביעה של הכהן, אז לא מתחיל שלב ההתארות. כן? אז
הוא נמצא במצב של פרווה?
מה פרווה? לא, אין פרווה. עד שהכהן לא יגיד, אנחנו נראה
שהוא תמה?
לא שהוא תמה וגם לא שהוא טהור. הכל מתחיל מהכהן. יש שלבים, אנחנו נראה שיש שלבים. צריך לקבוע יש שלבים של התארות עד שהוא מגיע להבאת הקורבן, שזה כבר סוף התהליך. אבל יש כמה שלבים, כן? ואמרו במדרש, מוות וחיים ביד הלשון, ביד לשון. הכל תלוי בלשון. אומר המדרש, הכל תלוי בלשון. זכה לחיים, לא זכה למיתה. וזכה, על ידי הלשון הוא זוכה לחיים. חס וחלילה אם לא, אז הוא זוכה להפך. עסק אדם בתורה בלשונו זכה לחיים, והיא התורה שנקראת עץ חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, והיא רפואתו של לשון הרע. זאת אומרת, אדם שדיבר לשון הרע, כן, אז הרפואה ללשון הרע זה לימוד תורה, כן? וזה פסוק מפורש, מרפא לשון עץ חיים. הפסוק אומר במשלי, מרפא לשון עץ חיים. אז רואים שמה שמרפא, אם הלשון צריכה רפואה, איזה לשון צריכה רפואה? לשון שיש בה פגמים, היא צריכה רפואה. אז מרפא לשון עץ חיים. עסק בלשון הרע, מתחייב בנפשו למות, שקשה לשון הרע משפיכות דמים, שכל מי שהורג אינו הורג אלא נפש אחת, אבל המספר לשון הרע הורג שלושה. מה זה שלושה? המספר לשון הרע, אז האומרו, מי שדיבר לשון הרע, המקבלו, זה שקיבל את הלשון הרע, אדם סיפר למישהו לשון הרע על אדם שלישי, אז והשומע קיבל את מה שהוא אמר, כן? המקבלו, ולא רק זה, עד כדי כך, גם מי שנאמר עליו, הגמרא אומרת, עד כדי כך, מה הוא השם? אבל כתוב בגמרא, המספר לשון הרע הורג שלושה, האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו. איפה רואים את זה? הגמרא מוכיחה, האומרו והמקבל, האומרו מדואג האדומי, שהרי הדואג האדומי סיפר לשון הרע על נוב עיר הכהנים לפני דוד, לפני שאול, כן? הוא סיפר שהם אכילו את דוד, כן? ואז מה עשה שאול? הרג את נוב עיר הכהנים, כן? אז מה כתוב? אז זאת אומרת, הגמרא לומדת משם חידושים, כן? האומרו מדואג האדומי שאמר לשון הרע על אחימלך בן אחיטוב, שהוא היה הכהן הגדול, ונהרג, שנאמר שביומר שאול מות תמות אחימלך, ונהרג שאול שקיבל את הלשון הרע, ונהרג שאול, זאת אומרת שאול נהרג באבון שהוא קיבל את הלשון הרע על נוב עיר הכהנים, דכתיב וימות שאול במעלו אשר מעל באלוהים, וכן שאול אמר עמוד נעלי ומוטטני כי החזני השבץ, קטגוריה, זה לשון המדרש, של נוב עיר הכהנים, ואין שבץ. מה זה החזני השבץ?
מה זה קשור?
לשון שיבוץ. כן? אז הוא אומר, ואין שבץ אלא בגדי כהונה, שנאמר, ועשית משבצות זהב. ודואג האדומי, זה שסיפר לשון הרע, נשתרש מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא. הפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. שנאמר, גם הפסוק בתהילים אומר, אל דואג. אז דוד המלך אומר, גם אל התעצך לנצח. יחתך ויסחך מאוהל ושרשך מארץ חיים סלע. זאת אומרת, הוא גם ימית אותך וגם שרשך מארץ חיים, כן, מהעולם הבא שנקרא ארץ חיים, ארצות החיים. מי קשה, המכה בחרב או המכה בחץ? המכה בחרב אינו יכול להמית אלא בקרוב. בחרב אפשר להכות שם הוא קרוב אליך. המכה בחץ אינו כן, אלא זורק את החץ ומכה ובכל מקום שהוא רואה אותו. ולכך נמשל, מספר לשון הרע לחץ, שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, אבל בקרבו ישים אורבו. וכן הכתוב אומר, בני אדם שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדה, קשה לשון הרע משפיכות דמים ומגילוי עריות ומעבודה זרה. משפיכות דמים שכתוב ויאמר קין אל השם גדול אבוני מנסו, מגילוי עריות שכתוב ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, מעבודה זרה שכתוב אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, ואילו בלשון הרע כתוב יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. לכך נאמר מוות וחיים ביד לשון. במרים כתוב ותדבר מרים ואהרון במשה, מה היה עונשם? צרעת, דכתיב ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת, תוכתיב ויחר אף השם בם וילך. זאת אומרת, הוא מדייק, תשימו לב, הוא אומר מה היה עונשם, כן, על הלשון הרע שהם דיברו על משה. אז כתוב צרעת, הצרעת של מרים הייתה עונש לא רק למרים, הייתה עונש גם לאהרון, שכתוב, הוא אומר, הוא מדייק, א' כתוב ואיחר אף השם בם וילך, ואיחר אף השם בם וילך והנה מרים מצורעת. מה זה ואיחר אף השם בם וילך והנה מרים מצורעת? ואיחר אף השם במרים, מה זה בם? כתוב בם, כן? אהרון בכלל, מה כתיב?
לא מחבא.
בבקשה?
שהוא לא מיכה בה.
לא, כתוב ותדבר אהרון ומרים, כתוב ותדבר
אהרון, מה? הוא שמע והוא לא השתתף.
לא, הם שניהם דיברו.
זאת אומרת,
כן, ודאי, ודאי.
זה שרק היא דיברה והוא רק שמע.
אני חושב שכתוב שגם הוא.
אבל עצם העובדה שהוא שמע, זה חלק.
גם כן חלק, עצם השמיעה. אדם ששומע לשון הרע, הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הוא מכשיל את השני בזה שהוא מדבר לשון הרע.
אבל לא ראינו שמשה נפגע.
בבקשה?
חס וחלילה, כן.
נכון, אתה שומר, איפה, לכאורה כתוב גם על מי שדיברו עליו, כן? נראה, נראה.
גם על מי שדיברו עליו?
ככה, ראינו בסיפור על דואג, הרי מי שדיברו, הרי...
מה הוא השם בכך?
מה?
מה הוא השם
בכך? אבל ביכן, אבל ביכן.
למה? גם במעשה של מישהו...
אבל ביכן.
לא, באופן...
איפה ההיגיון?
זה לא
עונש,
זה מציאות.
ככה צריך להסביר, צריך להסביר שלשון הרע פוגעת בכל, היא פוגעת בכל מי ששייך לסיפור, כמו שהוא אומר. יש דברים שהם בגדר עונש, יש דברים שהם לא בגדר עונש, אלא הם בגדר מציאות. זה כמו אש, הלשון הרע היא אש, כל מי ששייך נוגע באש נשרף. לשון הרע זה אש.
אז יש דעה שאומרת שמשה רבנו גם יצא מזה.
נראה, אולי הוא יגיד.
כן, כי בדיוק אחר כך אלדד ומדד מתנבאים במחנה.
כן, יכול להיות שהוא עצמו יביא את זה, נראה. אבל מה הוא אומר? מה היה עונשן צרד? הכתיב ואיפן אהרון למריין, והנה מצורעת כשלג. וכתיב ואיכה רף השם במהלך, אהרון בכלל. מה כתיב זכור את אשר עשה השם אלוהיך למריין בדרך? והלו הדברים קל וחומר. ומה מרים שלא דיברה אלא באחיה ושלא בפניו ושלא, וכל הכוונה שלה הייתה טובה. כן, מה הייתה הכוונה? שמשה רבנו יחזור לאשתו. הרי מה היה הדיבור על האישה הקושית אשר לקח, שמשה רבנו פרש מאשתו? אז הם באו אליו בטענה, אנחנו גם כן נביאים, אנחנו חיים עם אנשים שלנו, למה אתה צריך לפרוש? כן? אז הקדוש ברוך הוא מברר להם, לא כן עבדי משה, יש הבדל בינו לביניכם, כן? אבל מכל מקום, אז כל הכוונה שלה הייתה לטובה, אלא להחזירו לאשתו כך. המספר לשון הרע בפני חברו על אחת כמה וכמה. מה כתיב למעלה מן העניין? מן העניין? הכוונה, לפני ישמר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, לפני כן כתוב, ישמר בנגע הצרת. ואף אהרון שהיה כהן נגעה בו ידו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ואיכה רף השם בם וילך בם באהרון ומרים. שימו לב איך שהוא מסביר, אלא שהאהרון נתרפא מיד. מעניין,
למה?
זאת אומרת, זה כמו מה?
פחות חמור, כי הוא רק שמע.
אהרון נתרפא מיד ומרים אחר שבעה ימים, כן, שנאמר ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, וכן אתה מוצא בנחש הקדמוני. אז הוא לא הסביר, הוא לא מסביר למה אהרון גם כן נענש, ואיך הרב השם בא וילך אהרון גם כן. אלא מה ההבדל בין מרים לאהרון? שאהרון יתרפא מיד ומרים רק אחרי שבעה ימים.
אולי בגלל שאהרון הוא איש של שלום, הוא תמיד משכן שלום.
יכול להיות, יכול להיות. הוא לא נכנס לזה, לא הסביר לנו למה, מה ההבדל. כן? וכן אתה מוצא בנחש הקדמוני, שעל שסיפר לשון הרע על בוראו, לפיכך נצטרה, שנאמר ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה, עררו בצרעת, שכתוב צרעת ממארת אי. אמר רבונה בשם רבי יהושע בן לוי, הסלעים שהם על הנחש זוהי צרעתו. מעניין, הסלעים שהם על הנחש, אולי הכוונה שלו שהנחש נמצא חי בתוך הסלעים. הסלעים שהם על הנחש זוהי צרעתו, ולא
זה הסימנים
שיש לו על האור.
הסלעים, המטבעות, יש נחשים שיש להם צורות של מטבעות, עיגולים, הסלעים, נכון. ולא עוד, אלא שבעלי מומים מתרפאים לעולם הבא, והוא אינו מתרפא כבני אדם, שנאמר אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם. וכן חיות ובהמות, כמו שישעיהו מתאר, לעתיד לבוא, וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר בץ. כן, אז גם החיות הטורפות יהפכו להיות, יחזרו להיות חיות נוחות. כן, אז הוא אומר, והוא אינו מתרפא כבני אדם, שנאמר אז ידלק אייל פיסח ותרון לשון אילם. וכן חיות ובהמות וזאב ותלי רוקח, אבל נחש אפר לחמו, שאינו מתרפא לעולם, לפי שהוריד את הבריות לאפר. ומי גרם לו? הכוונה, מה גרם לו שסיפר לשון הרע?
מה הנחש דיבר על השם לשון הרע?
איך הוא אומר
שבחווה?
הוא אמר, למה הוא לא נותן לכם לאכול מעץ? ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. כן? כביכול, אז זה הלשון הרע שלו. כן? מה כתוב אחר כך? ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. כל העופות הטהורים נקראים ציפור, שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו. פרט לעופות מאות, פרט לעופות אסורים, כגון ציפור, זאת יכול להיות ציפור תאורה שהיא אסורה בגלל שהיא נאסרה, למשל ציפור איראני דחת או עוף שהרג את הנפש, ולכך הוא צריך תאורות שיהיה עוף טהור ומותר. זאת אומרת, התורה לא אומרת איזה ציפור לקחת. עצם העובדה שאומרת ציפורים זה רמז לכך שצריכות להיות תאורות. לא, האמת היא, התורה אומרת תאורות, שתי ציפורים חיות תאורות, אלא רוצה לומר שהמילה ציפורים זה שם כולל לכל העופות שהם עופות תאורים. ובמדרש שתי ציפורים חיות תאורות אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה קורבנות ציפורים שקולן מצפצף, יבוא הכל ויחפר על הכל. עכשיו הוא לוקח עץ ארז ושני תולעת ואזוב, אחז הכתוב הגדול והקטן שבכל מיני הצמחים, מצד אחד הארז הגדול שבעצים, מצד שני האזוב הקטן שבעצים. כן הזכיר הכתוב בשלמה, מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. ודרשו רבותינו, זה על מה תקנתו של זה שמתגאה וגבה כארז, ישפיל עצמו כאזוב ויתכפר לו. אז הוא לוקח עץ ארז ואזוב, מה תקנתו של הגאוותן? צריך להשפיל את עצמו כאזוב.
ולמה שני תולעת? מה מיוחד בתולעת?
זה הוא לא אמר, לזה הוא לא התייחס.
גם אותו דבר, להשפיל את עצמו
כתולעת.
תולעת זה צבע, אבל אתה יכול להגיד גם את זה, שני תולעת יכול להיות בגלל השם של הצבע הזה. הצבע הזה נקרא שני תולעת. על פני השדה כתוב, וילך את הציפור החיה על פני השדה, ושילך את הציפור החיה על פני השדה. על דרך הפשט, לפי שהצרת וכל ידבק, איך כתוב, ושחט את הציפור האחת על כלי חרס על מים חיים, ולקח את הציפור החיה וטבל אותה בדם הציפור השחוטה, ואחרי זה ושילח את הציפור החיה על פני השדה. זה מה שהוא עושה עם הציפורים. אז הוא אומר, על דרך הפשט, לפי שהצרת וכל ידבק, על כן יש לשלחה במקום שאין בו יישוב, כדי שלא תדבק הצרת. וזה טעם בבקשה,
זה מתפשט כנראה,
חולי מדבק הוא אומר, וזה טעם תומת מצורע מפני רוח התומעה שפרחה עליו מכיתות כוחות התומעה הנאצלות מן הנחש הקדמוני, אבי אבות התומעה, שהוציא שם רע על בורו. ומצורה זה נענש על שהלך בדרכו של אותו נחש והוציא שם רע ונדמה לו, ועל כן הקיש המצורה למת שהוא אבי אבות התומה, ולכן על כן הקיש המצורה למת שהוא אבי אבות התומה. איפה הוא הקיש למת? איך כתוב? באהרון ומרים, אל נתאי כמת, אל נתאי כמת, כך כתוב שם בפסוק, שאהרון מתפלל על מרים, הוא אומר, הוא בא אל משה שיתפלל על מרים, הוא אומר לו אל נתאי כמת. אז רואים שהוא מקיש את המציאות הזאת של צרעת אישה, מרים שנגועה בצרעת, הוא מקיש אותה למת, כן? אז הוא אומר, ומצורה זה נענש על שהלך בדרכו של הנחש והוציא שם רע ונדמה לו, ועל כן הקיש המצורה למת שהוא אבי אבות התומעה. והיסוד של תומת מת זה החטא של אדם הראשון, כן? והחטא של אדם הראשון זה מתחיל מהנחש. ועוד ירמוז, כתוב ושילח את הציפור החיה על פני השדה, הכוונה לפורחות השדה, כי הציפור החיה תבולה בדם הציפור השחוטה, היה משלח לפורחות השדה. מה זה פורחות השדה? מה, אז הוא אומר, מה? כתוב ולקח את הציפור החיה וטבל אותה בדם הציפור השחוטה. הוא שוחט אחת ומקבל את הדם שלה בכלי, אחרי זה לוקח את הציפור החיה וטבל אותה בדם הציפור השחוטה ושלח את הציפור החיה על פני השדה. אז הוא אומר, מה זה?
מה העניין?
מה? זה גזירת הכתוב, התורה אומרת, זה סדר הטהרה. כן? יכול להיות שיש, זה מה שהוא מנסה להסביר, למה, למה, מה, הוא אומר, כתוב, ועוד ירמוז על פני השדה, הכוונה לפורחות השדה. מה זה פורחות השדה? אז הוא מסביר. כי הציפור החיה תבולה בדם הציפור השחוטה היה משלח לפורחות השדה. מה זה פורחות השדה? הם קט המשחיתים למטה ממדרגת שר, אני אסביר. יש, זה דבר מעניין. השילוח הזה מזכיר, וזה מה שהוא אומר כאן, את השילוח של השעיר לעזאזל ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, כן, כתוב גם כן, ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם, ונתן על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. ואחרי זה הוא לוקח את השעיר החי, אחרי שהוא שוחט את השעיר, את אחד מהם, הוא לוקח את השעיר החי, הוא משלח אותו לעזאזל, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, הוא מתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואחרי כן שולח אותו לעזאזל. כן? אז הוא אומר, השילוח הזה, הרמב"ן, הזכרנו את זה כבר פעם, שהרמב"ן בפרשת אחרי מות מעריך לבאר מה זה השילוח לעזאזל. יש לנו דין קורבנות בבית המקדש, הוא אומר שיש מושג שכביכול אנחנו לסתום את פי השטן, שולחים לו לסתום את הפה שלו, כן? שלא יקטרג, שולחים לו את השעיר, ולכן כתוב לעזאזל. אז הוא אומר כאין אותו שילוח ברמה הרבה יותר נמוכה נעשה בשילוח הציפור החיה התבולה ודם הציפור השחוטה על פני השדה. זה מה שהוא רוצה
לרצות?
זה מין, 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 זה, הוא אומר, אילולי התורה הייתה מצווה על כך, אסור לנו לעשות דבר כזה. מדוע? מה שה, יש, יש מימרה של, של בן עזאי, שאומר שבכל פרשת הקורבנות יש שימוש רק בשם השם, י' ק' ו' ק'. אין בפרשת ויקרא, בתורת הקורבנות, שום שימוש בשם אלוקים. למה? אז הוא מסביר, כדי לא לתת פתחון פה למינים, שכביכול אנחנו יכולים המינים לחשוב שאנחנו מקריבים קורבן לאיזה כוח נאצל מהבורא. לא. הקורבנות שאנחנו מקריבים הם לשם המיוחד. למה קור? כן? אז, וכאן אתה מקריב קורבן, אתה שולח את השעיר לעזאזל, כשהמטרה שלך לתת משהו לסמאל, לשטן. אז הוא אומר, אילולי שהתורה הייתה מצווה עלינו לעזור, זה חס וחלילה, לא היינו עושים דבר כזה. אין דבר כזה. קורבן זה רק להשם. אבל התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה, לסתום את הפה שלו, למנוע את הכיתרוך שלו על כלל ישראל, זורקים לו משהו. אז אותו דבר הוא אומר,
הוא אישות.
מה? הוא כוח נאצל. יש, הקדוש ברוך הוא, כתוב, עושה שלום ובורא רע. הקדוש ברוך הוא ברא רע. מה זה ברא רע? ברא רע. הקדוש ברוך הוא ברא רע. שורש הרע. זה נקרא השטן.
אבל יש לו עצמאיות.
מה זה עצמאיות? אין עצמאיות. הוא מכשיר. אבל, 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 התורה מצווה.
אז למה לרצות אותו?
מה? כי הוא מקטרג.
זה לא בדיוק, זה גם, יש
לו עצמאי.
מה? הוא לא עצמאי, אבל, בסדר, אבל אין הכי נמי.
יש פסוק שנקרא חי בנה ויקיינו.
מה? חיל בלה ויקיינו.
זה אמנם הוא בולע, אבל בסופו דבר הוא מקיד הרבה דברים אחרים. זה בא לרעתו.
לא משנה.
אתה מרצה אותו, אבל זה לא מרצה אותו. הוא חושב שאתה מרצה אותו, וזה בא נגדו. כמו שיעקב השתחווה לעשיו. זה לא בדיוק, אם היה רשום בזוהר, אם עשיו היה יודע כמה זה רע לו שיעקב השתחווה לו, זה לא בי, יש, זה כאילו לרצות, אבל בסוף זה,
הקופנים, מה שלא נגיד, זה ציווי של התורה. אומר הרמב"ן, אילולי התורה הייתה מצווה מסברת עצמנו, לא היינו עושים דבר כזה, כן? לא היינו עושים. זה רק ציווי של התורה. אבל התורה ציוותה לעשות את זה כדי כביכול למנוע את הכתרוק שלו. זה הסדר, כך מונים את הכתרוק שלו. אז הוא אומר אותו דבר גם כאן, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה. הנה, הוא אומר, ועוד ירמוז על פני השדה, הכוונה לפורחות השדה, כי הציפור החיה תבולה בדם הציפור השחוטה, היה משלח לפורחות השדה. מה זה פורחות השדה? הם קטע משחיתים למטה ממדרגת שר המדבר המקבל שוחד ביום הכיפורים, והיא נושאת אבונות המצורה כעניין השעיר המשתלח להזזל המדבר, ולא היה רשאי לשלחה לא למדבר ולא לים. זאת אומרת, התורה מקפידה שהשילוח של הציפור יהיה על פני השדה, לא למדבר ולא לים. שם כתוב למדבר, ושילח את השעיר לעזאזל המדבר. כאן בציפור כתוב על פני השדה. וזהו שדרשו רבותינו זה על בתורת כהנים על פני השדה, שלא יעמוד ביפו וישלחן על הים, שלא יעמוד בגבת וישלחן על המדבר. כן? עכשיו, כתוב אחר כך, ובא אשר לו הבית. הוא עובר עכשיו לפרשה נוספת בתורה, צרת הבית. גם שם זה אותו דבר, ובא אשר לו. זאת אומרת, עד שהכהן יגיד שזה נגע, אז זה לא נגע. ולכן לפני, התורה אומרת, לפני שהכהן מגיע, כדי שלא יטמע כל אשר בבית, אומרים לו תוציא את כל הכלים מהבית, משום שאם הם יישארו בבית הכל יהיה תמה. כן. אז לפני שהכהן אומר שזה תמה, תוציא את הכל. ובא אשר לא הבית, דרשו רבותינו זל, מה זה אשר לא הבית? מה זה ובא אשר לא הבית? אז דרשו רבותינו זל פרקם הדיומה, מי שמיוחד ביתו לא, כלומר הקמצן, אדם קמצן שמתייחס אל כל מה שיש לו כאילו זה רק שלו, לא נותן לאחרים. כן? זה מה שאומר, כלומר שאינו רוצה להשאיל כלים, או שאינו מכניס אורחים לביתו, שהנגעים באים על צרות העין. וזהו שאמר ובא אשר לא הבית, אדם שכל הזמן אומר זה הבית שלי, והגיד לכהן לאמור כנגע נראה לי בבית. הוא לא אומר נגע, משום שעד שהכהן בא זה לא נגע, אלא כנגע, כמו. ובמדרש ובא אשר לא הבית, זה דרשת חז"ל עכשיו, ובא אשר לא הבית, זה הקדוש ברוך הוא, והגיד לכהן זה ירמיה, כנגע נראה לי בבית, זה צלם שהעמיד מנשה בהיכל. זה דרשת חז"ל. וציווה הכהן ופינו את הבית. אז כמו שאמרתי קודם, התורה חסה על ממונם של ישראל, ואפילו על כלי חרס שהם הכלים ברמה הנמוכה ביותר בזמנם, זה היה הכלים הנמוכים ברמה הנמוכה ביותר. כן? ואפילו על כלי חרס, שהרי כלים הללו שהזכיר בהם ופינו את הבית ולא יטמע כל אשר בבית, על מה מדובר? אם מדובר על כלי מתכת, שואלת הגמרא, אז הוא יטבול אותם, יטמע, ילך ויטבול. אבל כלי חרס אין להם טהרה, אי אפשר לתאר אותם. כלי חרס שנטמע צריך לשבור אותו, אי אפשר, כן? שבירתו יתרתו. ולא יטמע כל אשר בבית. בכלי חרס הוא מדבר שאם היו כלי שטף, כלי שטף הכוונה כלים שאפשר לטבול אותם כדי לתאר אותם, אז הם תאורים, ואם היו שם אוכלים ומשקיעים, אז הם לא מקבלים תומה, אפילו הם מקבלים תומה, יכול לאכול אותם כשהוא תמה, בימי תומתו. הוודאי אינו מדבר אלא בכלי חרס, לפי שאין להם טהרה במקווה. כתוב אחר כך, והנה הנגע בקירות הבית. אז הוא אומר, עד כאן הזכיר, עד פרשת נגעי בתים, הזכיר 10 נגעים, 6 בגופו של אדם. איזה סוגי נגעים אנחנו מכירים בגופו של אדם? סעט, ספחת, בערת, שכין, נתק, כן? מריטת הראש.
אלו 6 שקשורים לצרת?
אלו 6 נגעים שקשורים לאדם. סעט, ספחת, בערת, שכין, נתק, כן? ומריטת נתק זה בזקן, וצרעת הראש מה זה נגע בראש? מריטת הראש, פתאום השערות נושרות.
אבל זה צרעת? כל אלו זה צרעת?
כן, 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 צרעת אדם. 4 חוץ לגופו, בבגד סמר, בבגד פשטים, בכל כלי אור, זה 3, בקירות הבית זה 4. ותמצא הפרשיות מסודרות בסדר הזה, והיו הנגעים עשרה כנגד עשרת הדיבות. בזמן שהיו ישראל מקיימים התורה והמצוות בארץ, היו ניצולים מהם, ואם לאו היו לוקים בהם. כן, והנה בבית שכערורות ירקרקות או אדמדמות. דרשו רבותינו ז"ל שהיו מראיהן שקועים, ומה שבא לשון הרשע בלשון רבים, שכתוב וחילצו את האבנים והשליחו, לא כתוב והשליך ושרף, ושרפו ולקחו והביאו. למה הפרשה מדברת בלשון רבים? לפי שהוא שכנו, שניהם חייבים בהוצאה ושותפים בבניין, כי על זה אמרו אוי לרשע ואוי לשכנו. אבל אחרי כן חזר לדבר לשון יחיד, יקציע את הבית, ייקח ותח את הבית, ובער שהוא לבדו. מי שהנגע בקוטלו חייב בהוצאות ההקצאה, שהוא הכילוף ולקיחת האפר לטיט ובטיחה. כן? עד כאן, נעצור כאן. טוב.
שם כך.
כל טוב. שבת שלום. שבת שלום. יום חשי הבא בעזרת השם. אפשר, מבחינתי אפשר.